מילים שמנסות לגעת, והפעם היא נתנה קול. דיוקנה של הסופרת והמסעית ג'קלין כהנוב עם צאת הספר בין שני עולמות. משתתפים הסופרת רונית מטלון ועורך הספר הפרופסור דוד אוחנה. מראיינת ועורכת ענת שרון בלייס.
נגיד שזה לא היה כל כך קל. ולעיתים קרובות אני לא ידעתי איפה אני עומדת, מה אני, מי אני. אם אני מצריה מצד אחד, אם אני רוצה שנהיה אירופאים.
דיוקנה של הסופרת והמסעית ז'קלין כהנוב נפרס בספר החדש בין שני עולמות. הספר מכיל רשימות, סיפורים קצרים, זיכרונות, שלל התבוננויות מיוחדות של מי שנולדה וגדלה במצרים הקולוניאלית, רבת הלאומים והתרבויות, והתחנכה עם בניה של שכבת האריסטוקרטיה המקומית. הצרפתית והאנגלית היו בבית, הערבית גם בחוץ, ברחובות. פוליפוניה ססגונית, אבל לגמרי לא פשוטה. בגיל 24 היגרה כהנוב לארצות הברית והחלה ללמוד שם עיתונות וספרות. מאוחר יותר עברה להתגורר בפריז. ב-1954 עלתה לישראל. וכאן, בכתיבתה, היא נתנה ביטוי עז וייחודי להוויה הלבנטינית. לחוטים שמשכה מארץ הולדתה אל מדינת ישראל. אותם חוטים שקיימו את ריבוי הזהויות, התנועה בין הזהויות, בדיוק כפי שזכתה לחיות אותן. התנועה הזאת שבעצם נכונה לכולנו. אבל אז, באותן שנים, רק מעטים רצו לשמוע, לראות את מה שראתה ז'קלין כהנוב. בתוכנית הזו משולבות שתי התבוננויות בז'קלין כהנוב. האחת של הסופרת רונית מטלון, שכתיבתה של כהנוב היוותה עבורה מודל חניכה נשי וספרותי. מטלון תרגמה את הסיפור אלכסנדריה המופיע בספר בין שני עולמות. ההתבוננות השנייה של ההיסטוריון הפרופסור דוד אוחנה, שערך את הספר וכתב לו את פתח הדבר, דיוקן ים תיכוני עם גברת. ועוד נקודה לסיום. מבחר גדול ממסותיה של ז'קלין כהנוב תורגם בשעתו על ידי אהרון אמיר וכונס בספר ממזרח שמש, שראה אור בסוף שנות ה-70. את הספר הזה לא ניתן למצוא עוד, וחבל. כי העולמות האלה, העולמות של ז'קלין כהנוב, שפורסים בו, חיוניים היום כל כך. לי קוראים ענת שרון בלייס, האזנה נעימה.
להגיד מה הלבנטיניות בעיני ז'קלין. קודם כל, שז'קלין שאלה מהי הלבנטיניות ואיך היא נתפסת כאן, זאת הייתה שאלה נורא בוערת של זהות בשבילה. כאילו לשאול מה אני, מי אני, מה לקחתי, מה אני לוקחת מבית גידולי, מה אני דוחה. וז'קלין ראתה במקום הזה, ההיסטורי, תרבותי, מקור גדול של כוח ושל הפריה במפגש הזה בין הערכים של המזרח לבין הערכים של המערב. כאילו בעירוב הזה, בדבר הלא טהור. מה שז'קלין בעצם בא, כשהיא באה להוויה הישראלית, הציונית, עם האידאה של הטוהר שלה, של הצבר הטהור, של הישראליות הטהורה, היא באה ואמרה, אי טוהר הוא ערך אולי יותר גדול, יותר מפרה, מאשר טוהר. אתם, הישראלים, לא תוכלו לגרש מכם את העובדה שאתם כאן, באזור הזה, במזרח. ולבנטיניזציה, היינו הפריה הדדית, אותו מקום של אי טוהר, של עירוב, הוא מקום יותר מבטיח, יותר שווה, מאשר האידאות האוטופיות שלכם, והמופרכות על טוהר. היא חשבה והיא כתבה, שאפשר לראות משהו, בין אם זה אדם ובין אם זו תופעה, דרך המון זוויות ראייה. דרך המון זוויות ראייה. היא חשבה והיא כתבה שריבוי זה טוב. זה לא רע. שריבוי זה טוב. בעצם היא הראשונה שהניחה את המצע למה שמדברים עליו היום, החברה הרב תרבותית. אם כי היא לא השתמשה כמובן במושג הזה. אבל כאילו כל מה שעוסקים בו היום, כאילו אופנתי, פוליטית ותרבותית, מונח בתוך המסעות של ז'קלין, ובאמת אחד הדברים המדהימים אצלה, בנוסף לכישרון הספרותי האדיר, זה האינטואיציות הפוליטיות והתרבותיות שלה. איך היא ראתה הכל בשנות ה-50 וה-60? הסתכלה, כמו שאמילי דיקנסון אומרת, באלכסון. ולהסתכל באלכסון, זה משהו שמקנה כוח ראייה. בעצם הפרויקט שז'קלין כהנוב במסעות היפהפיות שלה, שהן פוליטיות, שהן הגותיות, שהן ביוגרפיות, שהן ספרותיות, הן כל הדברים בעת ובעונה אחת, כי ז'קלין כהנוב תמיד טענה טענות פוליטיות או תרבותיות באמצעות הסיפור, בדרך כלל הסיפור האוטוביוגרפי. ניסיון החיים שלה, מה שאנחנו מכנים החוויה, היה מרכיב מאוד מאוד חשוב בידע שלה. במסעות שלה את לא מוצאת את המידור שאנחנו מוצאים לעתים קרובות בין כותבים, בין מה שמכונה פובליציסטיקה לבין מה שמכונה פרוזה, בין דעה לבין ממואר. הדברים האלה היו אצלה ביחד, מאוד הנביאו אחד את השני, מאוד יפרו אחד את השני, ובנו בסופו של דבר את הטון המאוד מאוד מיוחד. עד עצם היום הזה, אני לא חושבת שיש עוד מישהו כמו ז'קלין כהנוב. הטון המאוד מיוחד של ז'קלין כהנוב, שבעצם בכל הפרויקט המסעי הזה, בעצם שאלה מהי הישראליות, ומה ראוי שהיא תהיה. היא שאלה את השאלה הזאת, ושאלה אותה באומץ, שאלה אותה בעומק, ושאלה אותה במורכבות, ותמיד באמצעות הסיפור. מעטים הכירו את ז'קלין כהנוב. היה לה חוג מעריצים בעיקר בקרב קוראי קשת. היה איזה מיליה מצומצם, אליטיסטי הייתי יכולה לקרוא לו, ששם המסעות של ז'קלין עיקו הדים, אבל היא לא פרצה מעבר לתחום הזה, מעבר למיליה הזה שקרא אותה.
אכן, המילים יליד וזר הביכו אותי. שכן, גם אם לכאורה לא היה להן אותו מובן, הרי שתיהן פירושן היה, דרך בוז, לא אנגלי. לימים הופתעתי כשהתברר לי שהמובנים הפוכים כמעט. יליד, משמעו נולד כאן. זר, משמעו נמצא בחוץ. אך לא היה בכך כל היגיון. האנגלים ודאי לא היו ילדים במובן של המילה יליד, בפינת העולם שלנו. לאמיתו של דבר, היה סוג שלישי של בני אדם. לא נוח עד כדי רוגז. בין הברודים לשחומים. אנשים כמונו, ממש. יהודים, יוונים, סורים, נוצרים, ארמנים, ילידים במובנים ידועים, ואירופים במובנים אחרים, שכונו לבנטינים. היה נדמה שבעיני רבים, היהודים הם הגרועים מכל. האירופים אמרו שהלבנטינים, כולם, אנשים דו פרצופיים, שלעולם אינם אומרים את האמת. כמה קשה היה לאנשי הביניים הללו, אנשים כמונו, לדעת במה לבחור, למי לדמות, ובעד או נגד מי להיות, הבריטים או הילידים.
חזרת ואמרת לא פעם שז'קלין כהנוב היא בשבילך מודל החניכה הנשי שלך. וברומן שלך זה עם הפנים אלינו, שעכשיו זה ממש 10 שנים שהוא יצא, 95. את בעצם הופכת אותה לדמות ברומן, ביחד שחיה ונושמת עם, עם שלל הדמויות האחרות, ואת עושה את זה באופן מאוד ייחודי, דרך הקול שלה שבוקע, הוא בוקע דרך שימוש שאת עושה בקטעים משתי מסות שלה. ילדות במצרים, אירופה מרחוק, שפורסמו באמת באותו ספר של שאהרון אמיר תרגם ממזרח שמש. אז בואי תספרי לי באמת על ההשפעה שלך והדיאלוג שאת מקיימת איתה כבר. עוד לפני הרומן, לאחריו.
ביני לבין הכתבים של ז'קלין, כי אותה לא הכרתי, זה בעיקרו מפגש עם הכתיבה שלה, עם הפרוזה שלה. נוצר באמת מפגש מאוד עמוק. כי ההצעה שלה, ההצעה של ז'קלין, הייתה משהו שאני, במקום שבו עמדתי, לא יכולתי לסרב לו, בגלל שהיו שם הרבה מתנות. הייתה שם מתנה ספרותית מדהימה. מתנה ספרותית הייתה הכל המאוד, איך לקרוא לו, אלגנטי, מורכב של ז'קלין, שמאפשר לעצמו לזוז בין כל כך הרבה מודוסים. היה הקול הפוליטי שלה, היה הקול התרבותי שלה. בגלל כל הדברים האלה, המפגש עם ז'קלין היה מפגש שאין לסרב לו, ושנספג בתוכי מאוד מאוד עמוק. כשהתיישבתי לכתוב את זה עם הפנים אלינו, לא הייתה לי איזו החלטה מראש לעשות שימוש בז'קלין כהנוב. לא חושב שכותבים יכולים להחליט על כאלה דברים מראש. אולי הם יכולים, אני לא יודעת, אני לא החלטתי. להשתמש בכתבים של ז'קלין או להשתמש בקדמות, זה באמת דבר שקרה אגב העבודה, וזה היה סימן טוב. הדברים האלה שהעבודה מנביעה, לא שהרצון מנביע. ברגע מסוים הצטרכתי קול מסוים, כמו שאתה צריך יסוד בגוף. הצטרכתי את הקול שלה. בהתחלה חשבתי שאני באמת אעשה ממנה דמות, אבל זה סרב. הייתי מוכרחה לצטט אותה בקולה היא, כי הייתה לי הרגשה שהציטוט ימסור טוב יותר את הנפח של ז'קלין כהנוב, את הנפח של הקול שלה. הייתי צריכה את הקול שלה בתוך מארג הקולות של הספר, כי הוא חיבר המון חוטים ביחד. הוא חיבר לי חוטים שאני לא רציתי להגיד. היא אמרה אותם. היא עשתה את המקום הזה של החיבור. אני אקרא את ההתחלה של אירופה מרחוק. תחשבי על השם אירופה מרחוק. זה קודם כל בשבילנו אירופה מרחוק. את יודעת כמה... מה מקפל המושג הזה, אירופה מרחוק? משהו אחר ממה שז'קלין התכוונה אליו, מה שהתכוונה אליו, זה באמת המציאות הקולוניאלית של אירופה שהייתה בתוך מצרים. אבל נגיד, אני חושבת הרבה על המושג אירופה מרחוק, אפרופו אנחנו, איש או אישה צעירה, ישראלים, איזה מאמץ עצום הם צריכים להשקיע בשביל להשיג בדעתם, בשביל להיות בני בית בתרבות אירופה. זה דבר אחד. דבר שני, שאירופה מכאן תמיד תהיה משהו שרואים אותו מבעד לאיזה צעיף. אירופה היא תמיד מרחוק. היא דבר מטווח. היא דבר שהרבה מאמץ כרוך בהשגתו. ובמאמץ הזה יש משהו. אני חושבת ששקלין מדברת גם על המאמץ הזה של להבין את אירופה, לאמץ חלק מהערכים שלה, לדחות ערכים אחרים, להיות במקום שבו אתה יכול לבחור ביחס לאירופה. המאמץ הזה שלה, מה שנקרא פריפריה כלפי אירופה. זוכרת אני את קורס הפילוסופיה שלי, האחרון בליציון הצרפתי. מעט בנות, הרבה בנים, יהודים, יוונים, ארמנים, קופטים, הייתה שם נערה צרפתייה אחת, פרנסואז, שכיננו בה בשל סגנון כתיבתה המסולסל ופניה הברודות, ועם זאת שמנו לכלס את דעותיה השגרתיות ואת מבנה גופה הגרמי. אף מוסלמי אחד לא נותר בתוכנו, וכמעט כך היה הדבר גם בבתי הספר הקתולים, להוציא את הסורים הנוצרים, שהיו שם רוב מכריע, ובימים הקולוניאליים הללו לא התפארו שהם ערבים. הנערים המוסלמים למדו בבתי ספר אנגליים או ערבים, אבל התרבות המערבית הייתה עניין כמעט אך ורק למיעוטים. החינוך הרחיב את התהום שהפרידה בינינו. בנות פחות טורקיים ורופאים מצריים שאיתן שיחקנו בילדותנו פרשו והתרחקו, תחילה לארמון ואחר כך לנישואים. קודם כל מאוד אפשר לראות שקודם כל היא שופטת את ההוויה שלה, יותר נכון מתבוננת בה, באמצעות המקום המאוד מסובך, המאוד מורכב, מאוד בעייתי של הנשים. וגם שם זה לא כל כך פשוט, כי צריך לשאול איזה נשים, מוסלמיות, מערביות, יהודיות, קופטיות. זאת אומרת, את יכולה לראות איך בקטע הקטן הזה, ז'קלין מצליחה להעביר באמצעות הסיפור, את כל הקווים המסובכים שחוצים את הזהות. הג'נדר, המין, האתניות, הלאומיות. איך כל הדברים האלה מסתבכים אחד בשני. מסתבכים אחד בשני, ואתה נשאר באיזה מקום מאוד מאוד עמום של ריבוי, שאתה לא יכול להגיד דבר אחד, פסקני, חד משמעי, על אף אחד. תמיד המקום הזה שבו הזהות לא סגורה, שהיא פתוחה להמון אופציות, מעניין אותה.
בהקשר הזה, ואת התחלת לקרוא פה, ובאמת לסמן או לציין את ה... אנשים, הלאומים השונים שבעצם חיו במצרים הקולוניאלית, והיא שבה וחוזרת בכמה מסעות שלה שגם מצויות במזרח שמש וגם בספר החדש בין שני עולמות ברשימות הקצרות יותר, שבושה לנו, היא אומרת, שאנחנו לא נדע מה אנחנו, כי אנחנו יהודיות, אנחנו אירופאיות, אנחנו מערביות, או אנחנו ילידיות, היא משתמשת במילה הזאת. יש איזה ציטוט שמופיע מאוד מאוד יפה, שהיא כותבת, הייתה בנו מזיגה מוזרה של העמדת פנים וחנות נואשת.
כן, אני חושבת שמה שז'קלין חושפת אופו, שהיא שמה את האצבע בציטוט הזה, זה אותו סוג של, איך לקרוא לו, אותו סוג של פאטוס טרגי, שאפיין את הלבנט, כנות נואשת. הכנות הנואשת והזיוף, הגבול הדק שבין העמדת הפנים לבין האמת, מתי העמדת פנים היא האמת. אני חושבת שז'קלין יותר מכל סופר אחר שאולי חי כאן. זה אולי דבר מופלג להגיד. אבל מאוד הבינה את הדבר הזה של המסכה של האדם בתור האמת. מפני שהיא באה מעולם שבו המסכה הייתה האמת והאמת הייתה המסכה. זאת אומרת שלא היה ניגוד הכרחי בין המסכה לבין האמת. שהרבה פעמים, וזה ז'קלין הבינה מתוך עולמה הלבנטיני, אדם צריך לעטות עליו מסכה כדי שתתגלה האמת. כי מפני שבלבנט, הלבנט הוא סוג של אומנות. הוא סוג של אומנות מפני שהוא מערב בתוכו, הוא מכריח לתפעל המון דמיון. זאת אומרת, היא מדברת בשמו של עולם, של הדמיון, כלפי הזהות. והיא יודעת על זה הרבה, על הדמיון הזה. היא יודעת הרבה על העמדות פנים. היא יודעת הרבה על הרווח הזה. שבין הפרטי לבין החברתי.
הגופנית,
כן. היא יודעת הרבה על הרווח הזה, והיא מדברת מתוכו. וכל מה שהיא יודעת עומד כאנטיתזה לעומת מה שהמזג של הציונות ניסה להכתיב. זה משהו אחר. היא מדברת בשמו של עולם אחר שידעו עליו מעט מאוד כאן. ידעו עליו מעט מאוד. היא מדברת בשמו של העולם הזה, המאוד מורכב. שהדבר הזה של ההפרדה החותכת בין אמת לשקר, מתברר שההפרדה הזאת לא מאוד חותכת, שההפרדה הזאת נזילה. יש איזו נזילות בין אמת ושקר. ובאיזשהו אופן, כששקלין אומרת, יש נזילות בין אמת ושקר, היא רוצה להגיד משהו מוסרי. היא רוצה להגיד שכשאנחנו שואפים לחד משמעיות, של זהות חד משמעית ומושא חד משמעית, אנחנו נהיים לא מוסריים ולא אנושיים. שהאנושיות מונחת בכן ולא הזה. יש משהו נורא שאני מאוד רוצה להגיד אותו ביחס לז'קלין, כי אלה מחשבות קצת חדשות שחשבתי עליה, אפרופו הספר הזה עכשיו שיצא. אחד הדברים הכי מוזרים ביחס לז'קלין, ביחס לקיום שלה, ההוויה שלה כסופרת. לא קשור השאלה של הלבנטיניות, כן קשור בעקיפין. תראי, ז'קלין היא לדעתי מקרה בתולדות הספרות שאין לו אח ורע. באיזה מובן? היא סופרת שכתבה על ההוויה הישראלית, מתוכה של ההוויה הישראלית, שאין לה מקור, שאין לה קיום בשום שפה. היא לא קיימת במקור שלה. היא כתבה באנגלית, הטקסטים האלה מעולם לא התפרסמו. זאת אומרת, צורת הקיום היחידה שלה הייתה בתרגום. זאת אומרת, הדבר הזה שלה אין מקור, תחשבי את זה עד הסוף. כמה זה מעניין, כמה זה מוזר, כמה זה חד פעמי, המופע הזה של האין מקור. אין לה מקור. וכמה הדבר הזה של האין מקור, אין לה מקור בשפת המקור, קשור באופן כל כך עמוק לעולם הזה שהיא מדברת עליו, להווייתה הלבנטינית. אני באמת לא יכולה להיזכר בשום דוגמה. את יודעת, גם צורת ההוצאה של ז'קלין בעברית עשתה הכל בשביל שהמקור יימחק. את תסתכלי אפילו במזרח שמש, לא כתוב שהטקסטים מתורגמים. הם רוצים להופיע כמקור. היא רוצה להיות מיוצרת כמקור. או מי שתרגם אותה רוצה להציג אותה כמקור. תראי איזה תהליך של מחיקה ושל הבלטה יש כאן, שהוא כל כך משונה.
ושהיא לקחה בו חלק, בכל מה שקשור...
בלי ספק. בלי ספק היא לקחה בו חלק. אני דיברתי על זה עם ססון סומך. היא עצמה לא כתבה על זה, למה היא בחרה באנגלית. אבל כיוון שהשפה הפורמטיבית של החינוך שלה הייתה בשנים שלה בארצות הברית, שהיא עמדה, לדעתי, עמדה על דעתה ככותבת, הולדתה ככותבת, לא הייתה במצרים, אלא בארצות הברית. כשהיא נסעה לארצות הברית, למדה, כתבה, זכתה שם בפרס ספרותי וכולי, היא הרגישה שזה טבעי לה, ששפת הכתיבה שלה תהיה אנגלית. ואז חל תשטוש העקבות של מעשה התרגום, כי אני חושבת שגם לאהרון אמיר, ובצדק מבחינתו, כעורך קשת, כמי שמקדם את האג'נדה הכנענית, היה אינטרס להביא את ז'קלין, וליצור את ההופעה שלה כסופרת מקורית. הוא עשה בשבילה דבר גדול מאוד. הוא עשה בשבילנו דבר גדול בזה שהוא תרגם אותה, ובזה שהוא הביא אותה. היא כתבה בתוך מצב עניינים שבו החברה הישראלית דיברה על הלבנטיניזציה של החברה הישראלית בבוז, בבוז, בהתנשאות. וז'קלין כתבה תשובה מאוד מאוד מורכבת לבוז הזה. כמובן, השתמשו במילה לבנטיניות, זה הפחד מהמזרחים, נעמה. זה היופומיזם. הפחד מהמזרח, הפחד מהמזרחים, שהתלבש על הפחד מהערבים, מהערביות, כל הדברים האלה. היא הרגישה את זה יפה יפה. אני חושבת שכמעט כל האינטליגנציה המצרית, או כל היהודים המצרים, מפני שהם באו מעולם רב תרבותי, מרגע שרגלם דרכה, אני יודעת את זה על פי אבא שלי, על פי אמא שלי, על פי הדודים שלי, הם הרגישו מהר מאוד את המקום הזה, את המקום של הפחד מהמזרח, מהלבנטיניות, את הבוז, את ההתנסות. וז'קלין עשתה תגובה על זה. עשתה תגובה מאוד מאוד מורכבת, לא וכחנית ולא קורבנית. אחד הדברים החשובים שז'קלין עושה במסעות שלה, היא מבינה שעדות המזרח היא קטגוריה שהומצאה על ידי הציונות. אין דבר כזה. אין דבר כזה עדות המזרח ומזרחים. זה קטגוריה שהומצאה כאן. אין קשר, אין תרבות משותפת. בין העולם שז'קלין הגיע ממנו, לבין יוצאי צפון אפריקה, לבין יוצאי עיראק, לבין יוצאי תימן. הדבר הראשון שז'קלין עושה זה לפרק את התמונה המונוליטית. הציונות המציאה את זה הרי. מי שמע על מזרחים? אז הדבר הראשון שהיא עושה ז'קלין זה לפרק את זה. והיא אומרת בכמה מקומות. זה טרגי. העליות מארצות המזרח הן עליות קרוטות ראש. זה ניסוח שלה. הם הגיעו בלי האליטה שלהם. נכון. חוץ מיהדות עיראק, שהגיעה כן עם האליטה שלה. אבל חוץ מיהדות עיראק, כל היהודים שהגיעו מהמזרח הן עליות קרוטות ראש. היא יודעת את זה, והיא כותבת את זה, והיא מנסה להבין את זה, והיא גם מבינה את אופן הקליטה של אותם יהודים בארץ, בתוך המונח של מה זה עלייה קרוטת ראש, שהגיעה בלי האליטה שלה. והיא יודעת כמה הדבר הזה של קבוצה שמגיעה עם האליטה שלה, משנה את התודעה העצמית. היא מדברת מהמקום הזה. שלום להיסטוריון פרופסור דוד אוחנה, עורך הספר המכיל את הכתבים של ז'קלין כהנוב בין שני עולמות.
שלום, שלום.
את הספר הזה פותחת מסע שלך, דיוקן ים תיכוני עם גברת. ואני רוצה שאתה תאמר לי מה זאת הים תיכוניות הזאת שמגלמת מבחינתך כהנוב בכתיבה שלה.
ראשית, לגבי הביוגרפיה שלה, היא אישה ים תיכונית. היא נולדה ב-1917 מצרים הקולוניאלית, חייתה בפריז, אמנם גם בניו יורק, אבל את שנות בגרותה וכתיבתה היא עשתה בישראל, תחילה בבאר שבע ואחר כך בבת ים, והיא הייתה מבשרת של רעיון שאני קורא לו ים תיכוניות, היא קראה לו אגב לבנטיניות, שמבין שהיא נמצאת במקום מאוד ייחודי שמקשר בין שלוש יבשות, שלוש דתות מונותאיסטיות, שבאגן הים התיכון כל מה שמזרח עלו הוא המזרח, כל מה שמערב עלו הוא המערב. זה המקום היחידי שיכולים להיות בו חילופי סחורות אינטלקטואליים, תרבותיים, בין היתרונות של אירופה על זכויות האדם, הדמוקרטיה, הנאורות וכולי, לבין המקום שבו אנחנו נמצאים. והיא הבינה שאם אנחנו לא רוצים להיות מבצר צלבני בלב המזרח התיכון, אנחנו צריכים לכונן פה, או היא חשבה שמיני ובי, אנחנו בעצם ההגירה ממקומות שונים, והעושר התרבותי שהגענו ממקומות שונים, יכולים להתעשר ולהשאיר אחרים בסוג של תרבות ים תיכונית.
אתה יכול לחדד אבל, כי אתה אומר שאתה משתמש בים תיכוניות, והיא השתמשה במושג לבנטיניות, וגם פה בארץ במשך שנים רבות, וגם כהנוב כתבה על זה, הוא היה טעון מטען שלילי מאוד, הלבנט.
אכן, אכן, גם היא הבינה את זה, והיא מדברת על המילה המקולקלת הזאת, המנועצת רק בארץ, כאשר המקור, גם ההיסטורי התרבותי האטימולוגי של לבנטיניות הוא לבנט, הוא המזרח. שני המרכזים הגדולים היו ביירות ובעיקר אלכסנדריה, אבל עצם זה שהיא צריכה להתגונן ובסוג של אפולוגטיקה לומר אני מגנה על המילה הזאת, אני חושב שזה מאבק קצת מיותר שמבזבזים תחמושת, מכיוון שהיא מילה כבר תפוסה. המילה תפוסה כבר, לא צריך לנסות לתקן אותה, אלא המילה עצמה היא לא חשובה, אלא התוכן שלה, הרעיון שמסתתר מאחורי המילה. והיא, ועם כל הכבוד גם אני, מכוונים נדמה לי לאותו עניין, ובביוגרפיה שלה היא יכולה הייתה להביא מקורות אינטלקטואליים כמו לוינס, שהיא הקדימה וראתה לפני יותר מ-40 שנה את חשיבותו אולי כפילוסוף היהודי המרכזי במחצית השנייה של המאה ה-20, את אדמונד ג'אבס שהפוסט מודרנים גילו אותו רק בשנות ה-90, את אלבר ממי שהפוסט קולוניאליסטים גילו אותו רק עכשיו. היא הבינה שאת המקורות האלה האירופאים היא יכולה להביא לכאן יחד עם הבליל של הדתות השונות, העדות השונות, העושר המיוחד, הייחודי, שרק לישראל יש אותו. שרק פה, כפי שאני אומר, להקה כמו החברים של נטשה יכולה לאגד את ארקדי דוכין הרוסי ומיכה שטרית המרוקאי למשהו משותף שהוא הים תיכוניות.
אתה הזכרת באמת את הסופרים שחלקם כמו ז'קלין גם נולדו פה במזרח התיכון, באגן הים התיכון במצרים, ואחר כך היגרו אל תוך אירופה, והיא אומרת שזו ספרות של מוטציה חברתית, ומבחינתה זאת הספרות הנכונה, סופרים שאינם בהכרח כותבים בשפת אימם, והכתיבה שלהם מביעה את כל הכוחות, את כל הכוחות הסותרים, החל בבליל השפות הללו שהן גדלו בתוכם.
ואכן, אני חושב שהיא הקדימה לראות איזושהי תופעה של גלובליזציה היום. אף אחד לא דיבר על גלובליזציה לפני 30-40 שנה. של מעבר של אנשים בהגירה, בגלות, בעלייה, באונס, מרצון, בכפר אחד קטן, שאנשים יכולים לכתוב סימולטנית בכמה וכמה שפות. היא אומנם ראתה את זה, הקדימה לראות כתוצאה מהתהליך הקולוניאליסטי, של השפעות צרפתיות בצפון אפריקה או אנגליות בהודו. זאת אומרת, העושר נובע מתחושה של אנשים עם ביטחון עצמי שיכולים להביא את השפות הקודמות שלהם, נתחים מהביוגרפיה שלהם. את הספרות הזאת של מוטציה חברתית, אני חושב שהיא הגדירה מאוד מאוד יפה, והעניין הזה יכול לשמש תיאוריה תרבותית, ספרותית לכל דבר.
ונחזור חזרה לעניין מדינת ישראל. כהנוב כתבה, רק פתרון לאומי עשוי לסלק את דמות הרפאים שלנו. רק ישראל יכולה לעשותנו שוב בשר ודם. וזו כותבת מישהי שכל הזמן בודקת מה המקום שלה, ואם יש לה מקום נכון, לה ולמשפחתה.
עם כל הכבוד לעניין של בין שני עולמות וזהות היברידית שנעה בכמה וכמה עולמות תרבותיים ואינטלקטואליים, בכל זאת צריך שתהיה לך או לך נקודת אחיזה בעולם. מה לעשות? לא נולדנו עם הלאומיות ולא נמות איתה. הלאומיות היא תופעה היסטורית מודרנית של 200-300 השנים האחרונות באירופה. יכול להיות שזו תופעה חולפת, יכול להיות שלא. אבל אנחנו חיים בעולם לאומי. משעה שאין לך בית משלך, נקודת מאחז באישיות שלך, איזושהי מולדת, רצוי שתהיה אפילו טריטוריאלית. ושפת אם, שפת אם, אתה לא יכול לדבר במקביל בחמש שפות. אתה רוצה לומר משהו בחלום שלך, או דבר אינסטינקטיבי ראשון, באהבה או בשנאה, אתה אומר אותו בשפה הקרובה ביותר שלך. כלומר, קודם כל אתה קשור לזהות שלך הכללית, הדתית, העדתית, הקהילתית, וגם הלאומית. וזו נקודת המוצא. היא התייחסה כמובן לאדמונד ג'אבס שהילל את הגלות, או כפי שג'ורג' שטיינר מהלל את היהודי עם המזוודה שלו. היהודי הקוסמופוליטן, שזה זאת הסגולה המיוחדת של היהודי, להיות בלי לאומיות. ואני חושב שכבר הציונות, אני חושב שגם היא טענה, לחמה בעניין הזה של ההשכלה, יהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך. נגד הדיכוטומיה הזאת.
בוא תספר לי קצת על המבחר שאתה מאגד בתוך הספר בין שני עולמות. הטקסטים, הרשימות, הזיכרונות, הסיפורים. איך בחרת אותם? כאן שלית אותם?
אני הלכתי לעיתונות הישראלית ונדהמתי לראות, בהתחלה בצורה מקרית שרירותית, הרבה מסות, כתבי ביקורת, יומנים, מאמרי ביקורת על ספרים, סיפורים, שאת כולם אגב היא כתבה באנגלית, חוץ משני דברים בצרפתית, באנגלית, ושתורגמו על ידי אורחי לילה, בעיתונים כמו במחנה, עת, ידיעות, מעריב, דבר, על המשמר, היא כתבה הרבה, היא טיבה לראות את את הבעיה של המזרחים בשנות ה-50, את בעיות הקליטה שלהם, בדימונה למשל, היא פרסמה כמה וכמה, כבר בסוף שנות ה-50, בעל המשמר, ארבע רשימות על הבעייתיות הזאת, ועניינים של אישה, של נשים כותבות, של של אימא של ז'קלין כהנוב, או יומן המחלה שפרסמתי רק חלק ממנו.
אני מוכרחה לציין שזה אחד הקטעים פה בספר המרגשים ביותר.
בטרם הזמן, כאשר לא הייתה תודעה עצמית שאפשר לדבר על המחלה הנוראה בצורה כזאת, לתעד אותה, לשתף אחרים בחוויה הקשה והאינטימית ביותר שיכולה להיות.
זהו, זה גם לא היה מקובל אז בעצם לדבר ככה על מחלה, על הגוף המאוד פרטי.
אני חושב שבאמת היא הקדימה את זמנה גם בכיוון הפמיניסטי, בכיוון הרב תרבותי, בכיוון הים תיכוני, בכיוון האישי הזה באמת. היא מבשרת של רעיון נאצל וחשוב, ושהוא מאפיין אותנו, שהוא אולי אמור לאפיין אותנו, בניגוד לכל הרוחות הפונדמנטליסטיות או הקפיטליסטיות שאנחנו שרואים בהן. והיא הייתה, היא הייתה אישה יפה, היא הייתה אישה יפה בפנים ובחוץ, היא כתבה בצורה כובשת, בצורה פשוטה מאוד, תמציתית, לא מתהדרת, נקייה מאוד, יש בה איזשהו ניקיון גדול מאוד בכתיבה שלה. ואני חושב שזה רק יכול להשאיר כל אחד מאיתנו שקורא אותה אולי משהו ממנה, משהו מהנפש הגדולה שלה, תיגע גם בנו.
לסיום, יש איזה קטע מן הספר שקרוב ללבך יותר, או שאתה אוהב לשתף בו?
אני אקרא מהמסע שלה לאימא באהבה שני קטעים קצרצרים, כך כותבת ז'קלין כהנוב. לגבי אימא. שלב חדש ביחסינו החל לאחר שבעלי ואני נפרדנו ואחר כך התגרשנו. היא הייתה לי לידידה. כיוון שאינה רואה את עצמה עוד אחראית לחיי, היא רגועה יותר. אבל נדמה לי שיחסים נינוחים אלה התפתחו גם מפני ששוב איננו מגדירות את עצמנו ביחס לתפקידנו החברתיים כנשים, או ביחס לגברים שבחיינו. יצאנו מן המשחק. אנחנו חופשיות לראות בעצמנו בני האדם, להתעניין זו בזו באופן עמוק יותר, ולהיטיב להכיר את החיים. יום יבוא אני יודעת, ואימי תאבד לי. אהיה אז בודדה מאוד. אבל אזכור שחיים חדשים ניתנים תמיד למי שמוכן לחיותם. אולי יש עת לחברותה ועת לבדידות. בסופו של דבר, אדם מפיק דבר מה גם מבדידות. בדידות היא בכל זאת דבר יחסי. מוחלט רק אם אתה רוצה לכפות את תנאיך על החיים יותר מאשר אתה רוצה לקבלם כמות שהם, אותם ואת הפתעותיהם, לרבות ההפתעות שמקורן בך עצמך. שאז הבדידות המפחידה מצמיחה מלאות בלתי צפויה ומופלאה. השנים הטובות ביותר של חיינו יכולות לפקוד אותנו אחרי גיל 70. אם יש בי משהו מיכולתה של אמי ליהנות מפקים קטנים של החיים, גם כשהמצב קשה, מזומנים לי עוד דברים רבים בדרכי, בלי ציפיות גדולות, אבל באהבה סוף סוף, אפילו כלפי עצמי.
סיפור אלכסנדריה שאת תרגמת ומופיע בספר במבחר החדש בין שני העולמות, מספר על גיבורה שלמעשה, שוב, זה סיפור חניכה, סיפור התבגרות, שאנחנו מבינים שאימא נטשה אותה ובעצם נשארה לחיות עם אביה, ולאורך כל הסיפור היא מחפשת את המשפחה, את הבית וגם את האהבה עם בן המין השני. אבל בסוף הסיפור יש איזו השלמה, זאת אומרת, יש איזו כמובן אכזבה מהאהבה הראשונה, מאוד גדולה, האכזבה הגדולה שדווקא דרכה, היא בעצם מבינה פתאום את המקום הזה שבו אמא בחרה אולי לחיות איזה חיים אחרים, חיים של כן איזושהי אהבה אחרת, או לממש את עצמה, או את הדמיון שאת מדברת עליו, שזה מין השלמה.
אני מודה שאני לא קראתי ככה את הסיפור. בשביל אימא שהיה חזק בסיפור הזה ובתרגום הסיפור, המקום שז'קלין כהנוב נותנת, סיפור מאוד יפה בעיניי, מה שמאוד ריתק אותי אליו, מה שמאוד אהבתי בו, זה הדיון המאוד עמוק, רב הניגודים שז'קלין כהנוב עם החושניות ועם הגוף. זה מה שעניין אותי שם. ויש שם יחס דו-ערכי מאוד מאוד עמוק. מאוד מאוד עמוק. וכשאני מדברת על החושניות, אני מדברת על החושניות במובנה הרחב, שהארוס בסיפור הזה, זה לא משהו שנמצא רק בין המינים, זה נמצא בעולם, בפרטי המציאות, ברעיתים, ברחות, בנופים, בפרחים, במראות, בים, באנשים. ארוס, כל הדיון של הגיבורה הזאת, של תמרה, המאוד נואש, המאוד מלא ניגודים, עם החושניות ועם הארוס, ואיך היא לא יכולה לתת לעצמה, בסופו של דבר. היא לא באמת יכולה לתת לעצמה, בגלל תפיסות שונות של זהות שלה. זה משהו שנורא עניין אותי בסיפור הזה, אפרופו ז'קלין כהנוב. הנשיות הזאת, שמתוך זה שהיא רוצה לצמוח, לגדל את עצמה, היא חייבת להגביל את עצמה. המקום הזה של החירות וההגבלה, שבשביל להיות עם חירות, את צריכה גבול בדברים אחרים. אני חושבת שה... שיג ושיח שהיה לז'קלין כהנוב, לגיבורה של לפחות עם הארוס, היה בו מרכיב טרגי. זה משהו שנורא משך אותי בסיפור הזה. הטרגיות הזאת של הארוס. היא הבינה שם משהו. היא הבינה שכל הדיבורים האלה על השוויון בין המינים לא יכולים להביא בחשבון את הפתוס הטרגי שיש בין המינים, ויש. שהפמיניזם לא רוצה לראות משהו. הוא לא רוצה לראות, הוא לא רוצה לראות את הדבר הזה. וזה משהו שנורא אהבתי בסיפור הזה. העולם הנשי הזה הרהרה, כל עולם הנשי הזה של פרטי הפרטים, ממנו עשוי בעצם קיומו הממשי של הבית, עורק חייו האמיתי, שעליו הן יודעים הגברים ולא כלום חשבה. הנה מרת ויתר בו למשל, היא שמוחזקת בין עצמה כבורה גמורה, ובטעות, לגמרי בטעות חשבה. אוצר בלום של ידע כמוס שמעובר מדור לדור, היא מחזיקה אצלה מרת ויתר בו. מאגר שלם של ניסיון חיים שאי אפשר להמיר. מתחת לקביעות המנופחות האלה על ציוויליזציה, שמשמען תמיד אומנות, הגות, ספרים, מוזיאונים, הצורות הפורמליות, הגדולות של ביטוי ויצירה, מתחת לכל אלה רוכש עוד משהו, מין תשתית בלתי נראית רוכשת שם, של תבונת כפיים צנועה, אומנות, כישורים ועידונים, שלא נרכשים בשום מוסד מוכר להוציא הבית, החזקת הבית וניהולו, מכוח התבונה הקדומה שמייחדת לכל עשייה כזאת, לכל כישרון או יצירה, את מקומם המסוים, הבלעדי. נשים השתמשו במאגר העצום הזה של ידע עממים, בדיוק כשם שמשתמשים בשפה, מוצאות בתוכו אמצעי ביטוי משל עצמם וממציאות אותם. ידע שלעולם, לעולם לא יהיה ברשותה מין משק בית כזה לפקח עליו ולנהל. לא הייתה לה הסבלנות הנדרשת. ונוסף על כך, כל השעות האינסופיות האלה שהעניין שואב. ובכל זאת שמחה להתוודע על העולם הזה, להיות קצת במחיצתו, ללמד את עצמה לכבד, אפילו לאהוב את קיומו, את עצם קיומו, ואפילו בתוך זיכרון להתרפק עליו, כשכבר לא יהיה ממשות חיה, כשיכחד לגמרי. כאן ז'קלין המסעית מדברת, כי היא מתחילה לנאום קצת. היא נואמת באמצעות התודעה של הגיבורה שלה. יש פה הירואיזציה לא מעטה של העולם הנשי הביתי הזה, שבאמת, כמו שהיא אומרת בפאנצ'ליין, לא היה בינה לבינו ולא כלום. העולם הביתי הזה של הידע הביתי לא היה מסעת נפש של ז'קלין כהנוב. היא יכלה להסתכל עליו ולהגיד, אוקיי, גם זה ידע, גם זה היסטוריה, לא רק הצורות הפורמליות. אבל יש לי הרגשה שהיא זעיפה שם קצת. שהיא אומרת את זה מצוות אנשים מלומדה. אני לא משוכנעת שהיא חשבה שלקלף שהוא ירוקה. סכים. הוא שווה ערך לצורות הפורמליות של התרבות. זה מתחייב מתוך ההשקפה הפמיניסטית הרחבה שלה. אני לא כך מאמינה לה בקיצור. אני לא מאמינה לה שהיא באמת השתוקקה. אני אגיד לך למה היא כן השתוקקה. השתוקקה לאיזה הוויה נשית שיש איתה שקט תודעתי. זה אף פעם לא היה לה. זאת אומרת, שאישה נמצאת באיזה חלל שהיא אוהבת ורוצה להיות בו. מה שלז'קלין קאנוב, אני חושבת, וגם לגיבורה שלה אף פעם לא היה. כי הגיבורה תמיד רוצה להיות במקום אחר מזה שהיא נמצאת בו. וכאן יש באמת געגועים לאיזה שקט שטוב לך בתוך האור שלך. מה שהיא מקנית בו בהוויה הביתית הזאת של אנשים, זה אנשים, נשים במקרה זה, שטוב להם, או היא חושבת, כמובן שיש כאן המון אידיאליזציה, שטוב להן בתוך האור שלהם. את הרבה פעמים שאלתי את עצמי, אם ז'קלין כהנוב, אם זה שלא היה לה שפה, יכלה להיות אותה ז'קלין כהנוב בצרפת או באמריקה וזה. שטויות. רק כאן, מתוך המפגש, אחת פעמי, החצי הזוי, בינה לבין הישראליות, יכלה לצמוח אותה ז'קלין כהנוב. כי פתאום כשהיא הגיעה לכאן, לכל הרעיונות שלה, לכל העולם שלה היה מצא. היא פגשה משהו אמיתי. נוצר חיכוך בין המטען שהביאה, האינטליגנציה הבלתי רגילה שלה, הכישרון שלה, לבין המציאות הישראלית הדינמית כל כך. משהו שלדעתי, להרגשתי, לא היה יוצא במקום כמו ארצות הברית, או במקום כמו צרפת. רק כאן. במובן זה היא סופרת מקורית. מבינה? זה בדיוק העניין. המפגן בין ז'קלין כהנוב המסוימת הזאת לבין המציאות הישראלית המסוימת הזאת יצר את ז'קלין כהנוב הסופרת המקורית שאיננה כותבת בעברית. אז כן יש משהו מקורי שטבוע עמוק בתוך כל הפוזיציה הספרותית שלה שיכולה היה לצאת רק כאן והיא ידעה את זה. היא ידעה את זה מאוד. היא ידעה שכאן, את יודעת, היא ידעה שכאן הקול שלה נחוץ. בארצות הברית לא, בצרפת לא, באנגליה לא, אבל כאן הקול שלה נחוץ. הסתיו חטף את רוב הבחורים שהכרנו. עתידים הם לחזור מן האוניברסיטאות האירופיות כשהם יודעים לאין ארוך יותר מאיתנו, ואנחנו נדמה לאחיותינו ולשארות בשרנו הבחירות. נלך למסיבות, נשתעשע ונשתה עד להכפיר, משוממות, נכזבות, ממתינות לבעלים, נמשכות למרי, אך באין העזה לכרות את עבודות המשי, הקושרים אותנו אל משפחותינו העמידות. נשחק ברידג', נקרא, נתעצב, ונמשיך בנוסח החברתי משכילי הזה עד לנישואים, לידה, בגידה, ואולי גירושים. בחורה צעירה, יש לה כל כך הרבה דברים לעשות, הייתה אימי מנסה לנחמני. מסיבות, בגדים יפים, ספורט, קונצרטים, ללמוד לתפור ולבשל קצת. כן, יקירתי, אני יודעת שזה סנוע עלייך, אבל כאשר תתחתני, יהיה עלייך לדעת לנהל את משק ביתך. אז תוכלי ללכת לשיעורי ספרות. השתוללתי מזעם. היקר בחלומותיי היה לעשות סופרת, אבל לספרות, בבחינת פרקוס אחרון של השכלת גברת, בזתי. מעומק ליבי. קראתי את זה רק בשנות ה-80, כשיצא ממזרח שמש, לא לפני זה. מישהו אמר לי וקראתי את הספר. אפילו לא זוכרת מי זה היה. שאמר לי, את יודעת, את צריכה לקרוא את ז'קלין כהנוב, יש הרבה דמיון ביניכם. אמרתי, דמיון? האוזניים שלי הזדקפו ישר. אני הייתי נסערת, זה היה התרגשות גדולה לקרוא אותה. התרגשות עצומה. להבין טוב יותר תקן את המקום שממנו באה המשפחה שלי, בלי ספק. כן, היא סדרה קצת. היא גם שמחה, אבל היא גם הבהירה.
יש פה בעצם משהו שגם הגיבורה שלך, בזה עם הפנים אלינו, משקפת או מגלמת את אותה הרגשה, הרצון הזה.
המרי,
וספרות הזה להיות סופרת. זה לכתוב על העולם, על האנשים. לא שיכתיבו לי.
כן. של לרצות לקבוע סדר יום, לא שיקבעו בשבילי את המקום שלי, שאני אגיד מה המקום שלי. לא שאחרים יגידו לי. מתוך אופציות שונות של נשיות. לקבוע. אני המחליטה, זה בעצם מה שהיא אומרת, אני אחליט עליי. זה משהו שגם אסתר אומרת כל הזמן, בצורה מאוד מסובכת, מאוד מורכבת. אגב, זה שיש בתוכה המון המון קולות, וגם אצל ז'קלין יש המון קולות, אבל בסוף אני אחליט. אני אחליט עליי. כן, היא נתנה קול.
אבא, זהו, היה אבו בנות, ולא היה לו בן. אז אני הייתי קצת את ה... כמו, אם אפשר להגיד, בן. והיה לו את העולם המיסטי שלו, והוא היה מספר לי הסיפורים האלו. ואז שאלתי פעם למה אנשים יש להם... דתות
שונות.
אז הוא אמר, זה אנשים הם כמו ציפורים, כל אחד יש לו השיר שלו, ואלוהים מבין את כולם, אבל כל אחד מבין רק חלק של אלוהים. אז אי אפשר להגיד רק יהודים צודקים, או רק מוסלמים צודקים, או רק נוצרים, אבל חשוב לדעת לכל אחד מה השיר שלו, ולנסות קצת להבין את השיר של אחרים.
במילים שמנסות לגעת, הגשנו "היא נתנה קול", דיוקנה של הסופרת והמסעית ג'קלין כהנוב, עם צאת הספר "בין שני עולמות", המכיל מבחר מכתביה. השתתפו הסופרת רונית מטלון ועורך הספר הפרופסור דוד אוחנה, ראיינה וערכה ענת שרון בלייס.